אם אין סושי, אין תורה. כתבתו של צח יוקד, ניו יורק. הקריין, עודד יחזקאל. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. את מלקולם בולדריץ', שר המסחר בממשל רונלד רייגן, לא רבים זוכרים. הפוליטיקאי הקשוח שזכה לכינוי הקאובוי, הוזמן ב-1984 לסדרה של ביקורים בחצר חסידות סאטמר בשכונת וויליאמסבורג שבברוקלין. בביוגרפיה שפורסמה עליו כמה שנים לאחר מכן, מתואר הרושם שהותיר הביקור על הפוליטיקאי השמרן באופן הבא. מלקולם התרשם מהאינטלקט של הילדים בוויליאמסבורג, אבל נדהם לגלות שאף אחד מהם לא הולך לקולג', נכתב בביוגרפיה. לאחר הביקור הראשון שלו בשכונה, הוא אמר לאחד מעוזריו, אני הולך לוודא שהילדים האלה הולכים לקולג'. מעצם כך שנאסר עליהם לעזוב את וויליאמסבורג, הם נשארים מאחור והחברה מפסידה. בקרב חסידי סאטמר בוויליאמסבורג, חשוב להדגיש, לא התרגשו יותר מדי מהתוכניות של בולדריץ', שהיה אולי קאובוי קשוח, אבל כיאה למי שנולד באומאה, נברסקה, לא הבין יותר מדי בפוליטיקה הפנימית של החסידות הקיצונית. אם כבר, הרי שמבחינתם, מדובר היה בביקור מוצלח ביותר. לא חלפו כמה חודשים ואותו בולדריץ' החליט להיענות לדרישת ראשי החסידות ולהעניק לה לראשונה בהיסטוריה של ארצות הברית מעמד רשמי של קבוצת מיעוט בחברה האמריקאית. הכרה שתמנה בחובה שורה של הטבות כספיות והעדפות מתקנות שהיו שמורות עד אז לקבוצות מיעוט אחרות בארצות הברית. את סיפור ביקורו של בולדריץ' אפשר למצוא בספר החדש מבצר בברוקלין. גזע, נדלן ויצירתה של וויליאמסבורג החסידית. זו עבודת מחקר של 10 שנים שפורסמה בהוצאת אוניברסיטת ייל, ומאחוריה עומדים חוקרי ההיסטוריה, פרופסור נתנאל דויץ' מאוניברסיטת סנטה קרוז, ודוקטור מייקל קספר מהאוניברסיטה של קליפורניה, UCLA. הספר כולל קטעי עיתונות ישנים, לצד תכתובות אישיות, מסמכי מדינה, חומרי ארכיון נדירים, ולא מעט שיחות שניהלו השניים עם תושבי החסידות המסוגרת. התמונה שעולה מהספר מרתקת וצבעונית יותר משאפשר להתרשם מהחזות האחידה והשחורה שמפגינים אנשי החסידות כלפי חוץ. זו חצר שבמידה רבה נמצאת בקונפליקט פנימי, בין אלה שמבקשים להגביה את חומותיה, לבין אלה שמנסים להבקיע בהן סדקים. מתחולל במאבק בין ישן לחדש, בין קדמה לבין שמרנות, בין פתיחות לבין המשך הסתגרות קנאית. מתברר כי השליטה של החסידות בנדלן, בשכונה המבוקשת של ברוקלין, הזרימה מיליארדים לקופתה אחרי המשבר של 2008. ולצד סיבות נוספות, כמו יציאה לשוק העבודה, הגעת ההיפסטרים לשכונה והאינטרנט, התחוללו תמורות שסדקו מאוד את המסורת הסגפנית. פתאום החסידים הולכים לחדרי כושר, קונים סושי ואוכל בריא ברשתות כשרות, חוגגים עם שרים ויין במסעדות, ואפילו טסים לחופשות סקי. מצד אחד מדובר בחסידות שמהרגע הראשון התאפיינה בהסתגרות קיצונית, ומצד שני, חבריה עסקו במשך שנים בלובי וביצירת קשרים עם סוכנויות הממשל השונות, מסביר כעת דוקטור מייקל קספר בריאיון להארץ. הם למדו באופן מפורט את החוקים והרגולציות של תוכניות הסעד השונות, והפכו למומחים בנושאים כמו היתרי בנייה. כשהיה צריך, הם גם לא חששו להשתמש בבית המשפט. כבר בשנות ה-70 הם הגישו עתירה בדרישה להכיר בהם כקבוצת מיעוט, בעקבות הניסיון להגדיר מחדש את אזור הבחירה בוויליאמסבורג, באופן שעלול היה לפגוע בכוח הפוליטי שלהם. עתירה שאומנם נדחתה בסופו של דבר, אך הגיעה עד לבית המשפט העליון. חסידות סאטמר מונה 26,000 משפחות, כך לפי פרופסור דויץ'. היא גדולה מחסידות חב"ד, אליה משתייכים לפי דויץ' 16,000 משפחות, ומחסידות גור המונה 12,000 משפחות בסך הכל. הרב יואל טייטלבוים, נצר למשפחת רבנים מרומניה, ייסד את התנועה בשנת 1905, כשהוא רק בן 18. טייטלבוים, ששרד את השואה, עלה ב-1945 לישראל, אז עדיין פלסטין. הוא גר בארץ במשך שנה, לפני שקבע את מושבו במערב ברוקלין, והפך לאחד ממתנגדיה החריפים והקיצוניים ביותר של המדינה הציונית בקרב יהדות ארצות הברית. יש הנחה שמבוססת על מסמכים מאותה התקופה, שלפיה הוא עזב את פלסטין לאחר שלא הצליח לגייס מספיק כספים ולבסס סביבו תמיכה דתית, אומר כעת דוקטור קספר. מצד שני, יש חסידים שטוענים שהוא מלכתחילה חלם לעבור לארצות הברית וראה בכך לא פחות מגורל אישי. צריך לזכור שעוד בשנות ה-30 הוא היה ידוע בעמדות האנטי-ציוניות הקיצוניות ביותר. טייטלבוים לא ראה בברוקלין מקום מגורים זמני עד ביאת המשיח, אלא ירושלים של אמריקה, כפי שכינה את אחת השכונות האלימות, המוזנחות והמסוכנות ביותר בניו יורק באותה התקופה. טייטלבוים ראה את הישיבה שלו בוויליאמסבורג לפי התפיסה הקבליסטית, שרואה בגלות לא רק עונש, אלא גם הזדמנות לעשות תיקון ולהפיץ את היהדות, מסביר כעת פרופסור דויץ'. התיקון צריך להיעשות במקום שהוא הרחוק ביותר מבחינת קדושה. ולכן, דווקא מפני שארצות הברית נתפסה כמדינה כל כך טרפה, דווקא בגלל האופי התמה שלה, היא זו שאליה הוא האמין שהוא צריך לעבור ולערוך תיקון שיאפשר את בוא המשיח. ועדיין, ארצות הברית זה דבר אחד, וויליאמסבורג של שנות ה-50 וה-60, זה כבר סיפור אחר לגמרי. בתקופה שבה תושבים לבנים, ובעיקר יהודים, נטשו בהמוניהם את השכונה, חסידי סאטמר הפכו את העולם כדי לשים את ידיהם על דירות לצד שכנים שחורים ופורטוריקנים, נכתב בספר. הנכונות שלהם להתגורר בשכנות לשחורים ולהיספנים עמדה בניגוד לעמדתם של מרבית האמריקאים הלבנים, שלא היו חולמים להניח את כף רגלם בפרויקטים של דיור ציבורי, כולל הליברלים, שהתנגדו אמנם לגזענות, אך עברו להתגורר בשכונות לבנות מובהקות. הם כותבים עוד. בנוסף לכך, עודד הרב טייטלבוים את חסידיו לצאת לעבוד. לא פעם, גם 10 שעות ביום. הם, חסידי סאטמר, פגעו ביוקרה של היהודי המזוקן. הוא לא נהנה עוד מהמעמד שהיה שמור לו בעבר, טרם הגעת חסידי סאטמר לארצות הברית, נכתב בספר. אם פעם יהודי בעל זקן ארוך היה מעורר דימוי של רב, הדימוי הזה עבד מרגע שחסידים רבים יצאו לעבוד בעבודות כפיים. איך זה שדווקא הוא, שהיה אדוק וקיצוני כל כך, גם ביחס לשאר הרבנים החרדים, דחף את מאמיניו לצאת לעבוד? המציאות הזאת של חברת לומדים, שבה גברים צעירים יושבים כל היום בכולל ולומדים תורה, היא מצב חדש, אומר דויץ'. זה לא היה מקובל במדינות כמו הונגריה, רומניה או סלובקיה, שם מרבית החסידים עבדו. לכן כשהרבי קורא לחסידים לצאת לעבוד ורק אחרי העבודה ללמוד תורה, וגם זה לפרק זמן מוגבל בלבד, הוא ממשיך מסורת שהייתה קיימת עוד קודם לכן במזרח אירופה. בנוסף, אני חושב שזה משקף את האישיות של מי שהיה מאוד אוטופי ומאוד אידיאולוגי מצד אחד, ומצד שני, אדם פרקטי ומעשי. בהקשר זה, קספר מדגיש כי טייטלבוים מעולם לא ראה ברווח כספי יעד שיש לשאוף אליו. חסידי סאטמר עבדו אז בעבודות פשוטות ובשכר נמוך, בין אם במפעלי טקסטיל או בליטוש יעלומים, הוא מסביר. הרב אז הנהיג גישה מאוד נוקשה נגד מותרות, מה שהוא כינה בשם לוקסוס. מבחינתו, זה נכון שהם היו צריכים לצאת לעבוד כדי להתקיים, אבל אף אחד מהם לא ניסה או רצה להתאשר. מבחינתו היה משהו בזוי ברווח כספי. ומנגד, היה ערך בסגפנות, בצניעות, באנשים שתורמים הרבה כסף לצדקה ושישנים על אותו מזרן במשך עשרות שנים. 41 שנה לאחר מותו של מייסד חסידות סאטמר, אף אחד בוויליאמסבורג כבר לא מעביר את המזרן מדור אחד לשני. רבים מתוכם ממשיכים גם היום לחיות מתחת לקו העוני, להצטופף בדוחק בדירות של 3 ו-4 חדרים, שאמורות להכיל משפחות של 9 ו-10 ילדים. אלא שבמקביל קם דור חדש של חסידים צעירים, כפי שמתואר בחלק השני של הספר, שהמירו את הסגפנות המפורסמת של הרב ביזמות עסקית. אלה שהלוקסוס הוא כבר מזמן לא שם גנאי בעיניהם. מלטשי היעלומים של שנות ה-50 וה-60, שעבדו במשכורת רעב, הם היום סוחרי יעלומים מצליחים, שיושבים בקומות הגבוהות של בנייני המשרדים המפוארים ברובע היהלומים המפורסם ברחוב 47, פינת הסדרה החמישית. סוחרי הדירות שנאבקו לקבל הקלות מהממשל ונאבקו על כל דירה פנויה בפרויקטים ציבוריים, שאף אדם לבן אחר לא היה מוכן לגור בהם, התחלפו בקרישי נדלן מצליחים, שניצלו את מצוקת הדיור הגדולה בוויליאמסבורג ובברוקלין, לגריפת רווח של 2.5 מיליארד דולר בשנים שלאחר המשבר הכלכלי הגדול שפקד את העיר ב-2008. וכשם שחסיד סאטמר הוא כבר מזמן לא רק אותו חסיד קנאי סגור מאחורי חומות גבוהות של צניעות וסגפנות, כך גם וויליאמסבורג היא כבר מזמן לא אותה שכונה אלימה ומוזנחת, אלא אולי הדוגמה המובהקת ביותר בארצות הברית לתהליך הג'נטריפיקציה. התהליך החל כבר בשנות ה-80, והתחזק מאוד בראשית שנות ה-2000. רבים מאנשי החסידות ביקשו תחילה לבלום בכל מחיר את כניסתם לשכונה של צעירים משכילים, בורגנים ואומנים. דרך החיים של האומנים, אם אתם יכולים לקרוא להם כך, היא מהגרועות בכל העמים. הסכנה היא שכל ההתיישבות בוויליאמסבורג, שנבנתה בדם ויזע במשך כל כך הרבה שנים, תחרב ותהרס, נכתב באחד העיתונים החסידיים. בעיתון אחר תהו, מה נגיד לילדים הקטנים, שישאלו איך נתנו לעיר הקדושה הזאת להפוך לבית בושת? החסידות הפיקים הארגון ושמו הוועד להצלת וויליאמסבורג, שאחת ממטרותיו העיקריות הייתה להילחם ביזמי הנדלן ובעלי הנכסים מקרב החסידות, שניצלו את הביקוש הגדול לדירות בשכונה וגרפו רווחים של עשרות ומאות מיליוני דולרים. אנחנו מתריעים ומזהירים כל אדם לבל ימכור או יזכיר נכס לאנשים האלה, נכתב במודעה גדולה שפרסם הוועד בעיתונות המקומית. כל מי שיעשה זאת, הוא, בניו ובנותיו, יהיו אסורים בבתי הכנסת, במוסדות התורה ובבתי הספר שלנו. בחסידות נלחמו בכל הכוח בג'נטריפיקציה, אבל המאבק העיקרי שלהם היה נגד חברים מתוך הקהילה שהזכירו דירות לאומנים ולדיירים החדשים, וגרמו לכך שהחסידים נדחקו מחוץ לשכונה שלהם, מסביר דוקטור קספר. מה שהיה בולט במיוחד אצל החסידים זה היכולת לקנות בניין, לשפץ, למכור מחדש ולעבור לפרויקט הבא תוך ניצול של סעיף המס 1031. מסביר בספר עיתונאי מקומי בשם מרק מאורר שמסקר את תחום הנדלן. הסעיף הזה, מסבירים דויץ' וקספר, פותר יזמי נדלן מתשלום מיסים על רווח בעסקת נדלן, עם הרווח מופנה לרכישת נכס חדש. זה כמובן עודד את היזמים החסידים להמשיך לקנות עוד ועוד נכסים. מה שהיזמים האלה עשו הוא פשוט להאיץ את הקצב של הג'נטריפיקציה, מאורר מסביר. לא כולם ראו בג'נטריפיקציה בעיה. הפארקים, שעד אז היו אזור ההתכנסות של חברי כנופיות אלימות, הפכו בחסות מתיחת הפנים שעברה השכונה יעד מועדף לחסידים צעירים שביקשו לצאת להליכה, לשחק כדורסל, ואפילו כפי שקרה ב-2008, להקמתה של קבוצת הסופטבול החסידית הראשונה, הסטומרס, שאף השתתפה במשחקי ליגת הסופטבול המקומית. נשים מקרב הקהילה החסידית החלו לפקוד דרך קבע את הבריכה המקומית, שאף החלה להקצות להן שעות שחייה נפרדות. ברחבי השכונה החלו לצוץ פיצריות גורמה, סושיות, בגדי מותגים, חנויות יין בעיצוב אישי ורשת חנויות אוכל בריא וחשר. השמירה הזאת על כושר גופני, המודעות לאורח חיים בריא, לתזונה נכונה, לשיטות רפואה אלטרנטיביות, היא תופעה רווחת הרבה יותר היום בקרב הצעירים החסידים, אלה שלא ברחו מאירופה אחרי השואה, שנולדו בארצות הברית, שלא רואים דבר פסול במותרות או בלוקסוס, כפי שהרבי היה מכנה את זה בבוז, מסביר קספר. ואם כבר לוקסוס, אז מה יותר טוב מחופשה פרטית באתר נופש בשוויץ? בעבר חסידים לא היו מעלים זאת על דעתם, ובוודאי לא היו מדברים על כך בגלוי. אבל בשנים האחרונות זהו חלק בלתי נפרד מעמודי הפרסומת במגזינים של החסידות. הרבה אתרי נופש במדינות כמו שוויץ החלו לשווק את עצמם לקהל החסידים של סאטמר, מסביר דויץ'. אתרי הסקי היוקרתיים מלאים בעונת הסקי בתיירים מכל העולם, ובשאר חודשי השנה הם הופכים ליעד מועדף ללא מעט אנשים מקרב החסידות. לדבריו, יש בקרב החסידים לא מעט אנשים סקרנים, שמאמינים בגישה של חיה ותן לחיות. כאלה שחשבו שההיפסטרים והאומנים הם אנשים נחמדים ושכנים טובים, שמאמינים שכשאתה חי בגולה, אתה צריך ללמוד לחיות בין אנשים אחרים. אם אין סושי, אין תורה. כתבתו של צח יוקד, ניו יורק. הקריין עודד יחזקאל. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה הטכנית, שלומי גילר.